הרב אופיר מלכה. מאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בלחיים אחרי המאזינים. כתרגלנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בפקסים ושאלות ששלחתם בשנה הראשונה באמצעות האתר, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. האם צריך לפתוח אריזות כלים חד פעמי מלפני השבת? לכתחילה צריך לפתוח את זה לפני השבת, כיוון שיש פוסקים שסוברים שכל מה שהתירו לפתוח זה רק באופן שאתה פותח בצורה של השחטה וקלקול. אם אתה לא פותח בצורה של השחטה וקלקול, לא, אז טוב, אז נגיד שהיפתח בצורה של השחטה וקלקול, אבל יש פסקים שסוברים שכל מה שיתירו זה רק באופן שזה כמו בכיסוי אוכל, שזה בא לשמור על האוכל, אז זה נקרא כאילו אני חותך את האוכל, ובכלים חד פעמי לא כל כך שייך להגיד אני חותך את הכלים חד פעמי. אז לכן, לכתחילה רצו לפתוח את האריזות של הכלים חד פעמי לפני שבת. אם אדם לא פתח לפני השבת, מותר לו לכתחילה לפתוח בשבת, אבל ישתדל לפתוח את זה בצורה של השחטה וקלקול, דהיינו שזה לא ימשיך להיות כבית קיבול ותפיסה של, של הכלים החד פעמיים, אלא באופן שכבר הוא לא יכול להיות בית קיבול ויחסון לאותם כלים חד פעמיים. באכילת איגלו בדרך כלל מרסקים אותו תוך כדי האכילה, האם מותר? התשובה היא שכן. מכיוון שזה נקרא דרך אכילה, אף הפי שאסור לרסק את השלג ואת הברד, כמו שהשולחן ערוך פוסק בשין כף סיפטט, אבל כיוון שפה הוא עושה את זה בצורה של אכילה, הוא מרסק ואוכל, מרסק ואוכל, בצורה של אכילה שמותר, כמו שאסור לשחות ענב לתוך הפה, אבל אם אדם שם את הענב בתוך הפה וסוחט אותו בתוך הפה, זה מותר, למה? כיוון שזה דרך אכילה, ועל דרך אכילה לא גזרו, כמבואר בסימן שין כף סעיף א' במשנה ברורה בסעיף קטן י' ב', שכיוון שזה בתוך הפה אז בזה אין שום איסור של סחיטה. כן, אז קל וחומר שפה זה מותר, למה? מכיוון שזה צורה של אכילה, וצורה של אכילה אין בזה איסור של סחיטה או תחינה וכדומה או ריסוק. האם מותר לומר סליחות ביום שישי בשעה שלפני חצות? עד חצות מותר. אפילו שיש הערת שבת, אבל זה עדיין לא בגדר של ערב שבת. זה ערב שבת, אבל לא בגדר של ערב שבת, שלא אומרים תחנון וכדומה. והראיה שאם אדם נגרר בתפילתו עד חצות יום, אומר תחנון. אף על פי שזה שעה לפני חצות, אומרים רק אחרי חצות לא. האם יש איסור לסגור בשבת בקבוק שאמור לזרק להשפע מצד בונה בכלים? לדעת המשנה ברורה זה מותר, מכיוון שהמשנה ברורה מסביר בסימן שין מם, סעיף קטן י' זין, על פי תשובת הרמה, שלמה מותר לפתוח ולסגור דלת בשבת, למה זה לא בונה וסותר? הוא אומר, כי זה צורת שימוש. אז מילה גם פה, למה זה לא בונה וסותר שאתה פותח וסוגר בקבוק, אתה מבריק, זה הפרגה. הרי אם היה לך למשל גביע שיש לו רגלית והם מנותקים, אסור לך לחבר ביניהם, זה הברגה. ולדעת המגן אברהם בסימן שינות ג' סיבה, זה דאורייתא של תקיעה, אז למה מותר לסגור ולפתוח בקבוק? זה הברגה. תשובה, כי זה צורת שימוש. הצורת שימוש של הבקבוק זה לסגור ולפתח אותו לפי הצורך, אז במילה גם פה זה נקרא צורת שימוש, אפילו שאני לא מתכנן לפתח אותו עוד פעם. זה הצורת שימוש שלו, גומרים, זורקים, גומרים לשתות, סוגרים, זורקים. לדעת החזון איש, יש להסתפק בדבר. כי החזון איש סובר, שלמה אין בונה וסותר בפתיחת וסגירת דלת? לא משום צורת שימוש. לפי החזון איש, אין כזה גדר צורת שימוש. רק בכיסוי כלים, כמו שהוא מסביר בסימן נוסיף קטן ת', אין כזה דין של צורת שימוש, הופך מלאכה להיות מותר. ולכן הוא חולק שם על ספר שמחודד דפיו כתוב, אתה פותח וסוגר, וזה כותב ומוחק, הוא חוזר, הוא אומר, מה זה אסור? זה פתקידה ומחיקה. הוא רוצה להתיר את זה אולי מצד משהו אחר, פסיקי שמתרד הרבנן, וגם זה אומר הוא להחמיר, אבל אין אצלו גדר לפי החזוני של צורת שימוש. לפי החזוני של למה אין בונה וסותר בפתיחת וסגירת דלת, אז הוא כותב בעצמו, בסימן סמך א', אז הוא כותב החזוני שבגלל שבונה זה דבר שנעשה לקיום. מה שלא נעשה לקיום זה לא נקרא בונה. פתיחת וסגירת דלת זה לא לקיום. אז ממילא ברגע שאתה סוגר את הפקק של הבקבוק וזורק אותו, זה כבר קיום. אז יש להסתפק בדבר. מצד שני, אפשר לומר שזה לא נקרא קיום, כי בדרך כלל בעולם, פתיחת וסגירת בקבוק זה לא לקיום. אז במקרה עכשיו זה לקיום, אבל זה לא הצורה של הקיום, זה לא הצורה הנורמלית שלו. אלא אם כן, נשתמש עם המעריל דיסקין, שאומר שכמה שאני זורק לפח, ובפח אני לא צריך את זה, זה לא נקרא קיום. אז לכן, לפי החזוני שאני אומר שיש להסתפק בדבר, לפי המשנה ברורה מותר, לכן, מעיקר הדין מותר, המחמיר תבוא עליו ברכה, אם אתה רוצה לצאת דעת כולם, ואתה רוצה גם לסגור, אז תסגור את זה בצורה רפויה. אם תסגור את זה בצורה רפויה, אז פה אפשר לצרף עוד כמה צדדים, שברפוי זה בכלל לא נקרא איסור, כמו שהוא בא בשביל י"ג סימביו, ואז בכזה מצב תצא גם דעת החזוניש. האם יש לברך על סיגריה אלקטרונית? אין לברך על סיגריה אלקטרונית, מכיוון שזה, אמנם לא לעשן אותה בצומות, כי סוף סוף אתה מרגיש טעם מסוים, אבל כמה שאתה לא מתכוון לטעם, אתה מתכוון לעשן, אז לכן לא לברך על זה. לברך זה רק מאחר שאתה מתכוון לטעם שלו. פה זה כמו מתאמת. מתאמת, אם אדם מתכוון לטעום אם האוכל טעים או לא טעים, והוא בולע אותו, מעיקר הדין מבואר בסימן רשוי ציב ב' שלא צריך לברך. אף פי שהוא לא מהאוכל. כי הוא לא התכוון ליהנות מהאוכל, הוא התכוון לטעום. גם פה הוא התכוון ליהנות מהעשן, לא מהלחלוכית שנכנסת. אז בצומות נכנס לך לחלוכית לגוף. אתה לא יכול לשנה את זה בצומות. אבל לברך על זה, לא לברך. אם יש אפשרות לפתור את זה בדבר אחר, אז בוודאי, בוודאי נכון, ותבוא עליו ברכה. אבל מעיקר הדין, אי אפשר לברך על זה, מחמת הסיבה שהזכרנו, שהלחלוכית, קודם כל, יש כאלה סיגריות אלקטרוניות שבכלל אין לחלוכית. וגם אם שיש לחלוכית, זה משהו מאוד מאוד מינורי, שאין לאדם שום כוונה ומשמעות ללחלוכית. כל הכוונה שלו זה העשן עם הטעם של העשן, ולא על הלחלוכית שבזה, ולכן אין לברך על זה. האם מותר להניח דף לא קדוש, כגון דוח חודשי, בתוך ספר קדוש או בסוף הספר? לא, אסור להניח. הספר הוא קדושה, וסוף הספר הוא תשמיש קדושה. מותר להניח שם רק דברי תורה? בסוף הספר אפשר גם להניח דפים שאתה רוצה לכתוב עליהם דברי תורה, אבל לא דברי חול. שליח ציבור שלא ממתין בניית אמן ומתחיל את הברכה הבאה, האם לענות לו אמן? המשנה ברורה פוסק בסימן קכ"ד, סעיף קטן למ"ז, שזה חמור מאוד באותם שליחי ציבור שמתחילים את הברכה הבאה לפני שהציבור סיים לענות אמן. אם רוב סיימו ורק קצת לא סיימו, לא צריך להמתין להם, אבל אם רובם לא סיימו, זה חמור מאוד. ופסיק המשנה ברורה להלכה בקוף חבדה לציף קטן עם זין, שאפילו בדיעבד לא נמחרב אמן. ברגע שהוא התחיל את הברכה הבאה, אי אפשר לענות אחריו אמן על הברכה הקודמת, כי הוא כבר נמצא בברכה הבאה. והאמן לא יכול להשתייך כעת לדבר שהוא התחיל את הברכה הבאה. כך הוא כותב, בעבונתנו הרבים, הרבה אנשים נכשלים בזה, כשמתפעלים לפני העמוד שחוטפים להתחיל ברכה של אחריה, תכף אחר סיום ברכה של לפניה, ואין ממתינים, והם בשערי תשובה, שהביא שזה מעכב אף בדיעבד, שאסור שוב לעלות עליה אמן, כיוון שהתחיל ברכה אחרת. אם הוא נמצא בברכה הנוכחית, אז אתה יכול לענות אמן. אם הוא כבר נמצא בברכה אחרת, מה אתה עונה אמן על ברכה שהוא כבר לא נמצא בה? אתה לא יכול לענות אמן, לכן צריך מאוד לזהירות בדבר הזה. בשליחי ציבור, שאדם עלול להיות שליח ציבור, צריך להיות לאחריות, ולהתפלל במתינות, ולא לבלוע את התפילה ולברוח, כאילו מי רודף אחריו. הערה קטנה בקשר לתדלוק בתחנות דלק שאינם שומרות שבת. הרב אמר שברור שאם אדם נתקע אין ברירה, יתדלק בתחנה הקרובה. אלא שרציתי להוסיף, שאני כבר משנים מתדלק בלי נדר רק בתחנות שומרות שבת, ופעמים הבודדות שנותרתי כי באת ללא דלק, תדלקתי ב-20-30 שקלים בלבד, שיספיק לי עד שיגיע לתחנה שומרת שבת, ושם תדלקתי בשמחה רבה מחל מלא. הערה חשובה מאוד ומצוינת, וכך צריך לעשות. מי שקרה מקרה ונתקע באמצע הכביש בלי דלק, ואין לו תחנת דלק שומרת שבת, יתדלק בסכום סמלי, כמו שאומרים פה, 20-30 שקלים, שזה יספיק לו עד למקום של תחנה שומרת שבת, ושם ייתן את מלוא כספו. יפה מאוד. האם יש בעיה לומר סליחות לפני מנחה מצד הוידוי? כי שמעתי בשם האריזה שאין לומר וידוי אחר וידוי בסמיכות. ואם יש בעיה, מה השיעור הזמן שיעבור ויהיה אפשר לומר? כל מה שהאריזה אמר, הוא אומר, זה כמו כלב שב על קיו. כאילו, אתה מתוודא ואתה עוד פעם מתוודא. זה כמו כלב ששב על קיו, אבל עד כמה שזה בתוך תקנה של תפילה, פה זה תקנה של סליחות, ופה זה תקנה של מנחה, כמו אלו שאומרים סליחות לפני שחרית. אומרים סליחות, ומיד אחר כך תפילת שחרית. כיוון שכל אחד זה תקנה בפני עצמו, על זה האריזה לא התכוון. האם מותר לקרוא תהילים כשהם צריכים להתפנות? אם לא יכולים להמתין 72 דקות, אסור. אם יכולים להמתין 72 דקות, מחלוקת, ולהלכה פוסקים שמותר, כפי שמביא המשנה ברורה בסימן צדיק ב', סעיף קטן, זין. וזה לא דווקא תהילים, גם דברי תורה. יכולים להמתין 72 דקות, מותר ללמוד. לא יכולים להמתין, אסור ללמוד. אלא אם כן הוא התחיל ללמוד והוא לא היה צריך להתפנות. הוא התחיל לקרוא תהילים והוא לא היה צריך, ובאמצע הוא יצטרך, באמצע הוא יצרח. אפילו שהוא לא יכול להמתין 72 דקות, כל זמן שהוא לא ממש משוקץ, הוא יכול להמשיך ולסיים את העניין. אנחנו שמים בשבת קומקום של מים חמים על הפלטה. כשמוזגים לנו לפעמים נשפחים מים על הפלטה, אם יש בזה בעיה, צריך להקפיד שזה לא יקרה. מדוע? מכיוון שלדעת השולחן ערוך בסימן רש נון ג' סעיף ד', ברגע שהמים יוצאים מהקומקום זה עירוי, ואז יש פה צעד שהם כבר לא יכולים לבשל, וברגע שהם יורדים לפלטה ומתבשלים, הם יכולים לבשל. אז לכן, נכון שזה לא איסור גמור, לבני אשכנז ודאי שלא, גם לבני ספרד זה לא איסור גמור, כי יש פה כמה סטיפים להקל, שאיזה פסיק רשת לא ניחה ל... ויש פרשונים שאומרים שבכלל אין שום בעיה, כי אין כזה סברה של מחדש כוח בישול. אבל כיוון שהשולחן ערוך אסר את הדבר הזה, לכן צריכים להתחיל להשתדל שזה לא יקרה. אבל אם זה קרה, לא צריך תשובה וכפרה על זה. האם מותר לקנות דברים לעובדת זרה כגון גלידה, פלאפל? לאו דווקא כאשר יוצאת איתנו, לקנות ולהביא להביתה כדי לשמח אותה. בעיקרון צריכים לדעת שאסור לתת מתנה לגוי. זה לא משנה אם זה עובדת זרה אצלך בבית או לא. אסור לתת מתנה לגוי, וזה סור דורדה שלא תכונם. לומדים איזה שלושה דברים. אחד מהדברים זה לא לתת למתנת חינם. אבל אם זה לא מתנת חינם, אלא אנחנו נותנים לעובדת זרה גנידה ופלאפל, כי אנחנו רוצים שהיא תטפל במטופל שלנו יותר טוב, ואנחנו יודעים שזה משפיע. או קונים לכל בני הבית ולא נקנה לה. זה יעצבן אותה, זה ירגיז אותה, יכול להיות שיתזלזל בעבודה שלה. כי אלה דברים שיש סיבה לנתינה ולא סתם בגלל שאנחנו רוצים לשמח אותה, אז זה מבואר בחושי משפט ברשמים א', רשמים ג', רשמים ת', שזה מותר. האם מותר לשים על הפלטה אוכל שנעטף בנייר כסף לפני שבת? אסור לעשות כזה דבר, כי זה נקרא התמנה, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז, כי זה התמנה מלאה, ואם זה לא מלאה, אז לבני אשכנז מותר, לבני ספרד אסור. אבל אם כל מטרת העיתוף זה לא כדי לחמם, אלא כדי שזה לא יתלכלך, לא רוצים שהפלטה תתלכלך מהאוכל, או שהאוכל יתלכלך מהפלטה, או שיפלו כל מיני הלכלוכים על האוכל, זה המטרה שעוטפים אותו מכל צדדיו, זה מבואר בסימן רשנו את זה, סעיף ב' שמותר. אבל בדרך כלל זה לא המציאות. בדרך כלל, אם רוצים למשל לשים שניצל על הפלטה, אז לא רוצים ישירות על הפלטה, כי לא רוצים שהפלטה תתלכלך, או השניצל יתלכלך, אז מספיק לעטוף אותו מלמטה. למה צריך לעטוף אותו גם מלמעלה? זה שהוא מגיע עטוף לפני שבת, זה לא מתיר את העניין. אז לכן צריך לפחות לפתוח את העיתוף מלמעלה, ולתת לו רק למטה, כדי שזה בחמת הלכלוך, כמו שאמרנו. רציתי לשאול לגבי הפרשת חלה, אם אני עושה בצק גדול של עוגת שמרים, והופך חלק כפסי שמרים וחלק כרוגלך. האם מותר להפריש עם ברכה? זה רוגלך ושמרים, מוגת שמרים, בדרך כלל זה אותו רעיון, זה לא מקפידים. לא מקפידים על הבצק שיתערבב אחד עם השני, אז לכן צריך לברך. אבל אם מקפידים שהבצק לא יתערבב אחד עם השני, כמו המשך של השאלה פה, חלק מילוי שוקולה, חלק מילוי קינמון, מקפידים שלא יתערבב אחד עם השני, אז אי אפשר לברך. אבל אם לא מקפידים, אפשר לברך. האם מותר בשבת לפני השינה לקפל מכנסיים ולהניח במושב של הכיסא כדי להשתמש בו שוב בשבת? אם הכפלים פחות או יותר מסודרים ומגועצים, ואתה רק בתפיסה קטנה תופס וסבא לכיסא, זה מותר. אבל אם זה מקומט ואתה ממש ככה מיישר את זה בידיים ושם על הכיסא, זה אסור משום כיפול בגדים בשבת. ציציות לילדים שנפסלות הרבה, אם אפשר לשים להם כך ואם יש הבדל בגיל. לא שמים לילד ציצית פסולה. ציצית פסולה בעצם אתה לא רק שלא עשית לו מצווה, גם הכשלת אותו בעבירה. זה ספייה בעבירה, זה ארבע כנפות בלי ציצית. לכן צריך להקפיד, אם אתה יודע שהוא הולך לשחק והוא קורא, אז תוריד לו את הציצית כשהוא משחק. כי הוא ילד קטן מאוד, אבל בעיקרון לא שמים ציצית פסולה לילד. כמו שהבירו לך כותב בתף רשנון וב, שלא נותנים לארבעת מינים פסולים. מישהו עובל בתוך בית חודש ונכנס לבית הכנסת בסוף התפילה של מניין, האם חייב לומר קדיש? וכיוון שהוא לא קשור למניין, אין לו חייב לומר קדיש. חיוב קדיש זה בתוך התפילה. חוץ התפילה זה לא חובה, אלא אם כן הוא רוצה, אבל זה לא חובה. אנחנו רגילים לשים את הבשר בחמין עטוף בנייר רפייה מכל צדדיו כמו נקניק. כי אנחנו יוצא תורך, זו המטרה. האם זה מותר או אסור משום התמנה? זה לא נקרא התמנה. התמנה זה רק דבר שבא להוסיף חום. לשמור חום. זה לא קשור לחום בכלל. החום יהיה אותו חום. זה רק בא לרקח אותו. זה מותר. קל וחומר שזה אוכל בתוך אוכל שאין התמנה באוכלים. וגם אם נגיד שהנייר הופיעה נקרא כלי, זה התמנה של כלי בתוך אוכל, שגם בזה לדעת מרן השולחן אורך זה מותר. אז לכן מכמה סיבות הללו ודאי שזה מותר גם לבני אשכנז. בעניין סעודה שלישית, האם צריך לרוק הזית או כביצה פת קודם שקיעה דחמה כדי לקיים את זאת סעודה שלישית קודם בין השמשות? אם התחלנו את הסעודה לפני השקיעה זה בסדר, אפילו שלא אכלנו כזית. צינור מזגל של השכנים מעלי מתפתף למרפסת שלי, ורציתי לדעת האם מותר להזיז את הצינור או שהוא מוקצה, איזה מוקצה? וכן האם מותר לשים דלים כפית לקבל את המים? המים של המזגן זה מוקצה של נולד, כי זה יצירת יש מאין. כפי שכתב לפני 50 שנה, מרן רב שלמה זלמן אוירבך, ואחר כך גם החזון עובדיה שבת ג'. הצינור הוא נחשב בסיס לדבר האסור. יש לי עניין ורצון שהמים יעברו דרך הצינור, כדי שלא יטפטפו בתוך הבית. ובין השמשות, היה מים בתוך הצינור. אז אף על פי שעכשיו אין מים, נגיד, כי הכל טפטף, אבל מיגוד התקצה בין השמשות, התקצה לכל יום. אז לכן הצינור במהלך כל השבת הוא עכשיו מוקצה מחמת גופו, בגלל שבבין השמשות היה מים. אם ברור לי שבבין השמשות לא היה מים, וגם עכשיו אין מים, אז זה לא מוקצה. אבל זה לא המציאות, כי סביר להניח שבחלק מבין השמשות לפחות, לא בחלק מבין השמשות, שהמים שזרמו לצינור נשארו שמה, במהלך כל בין השמשות. אבל אם ברור לי שבמהלך כל בין השמשות לא היה שם מים, או שרק חלק מבין השמשות היה, חלק לא היה, אז זה לא נחשב בסיס לדבר אסור, אבל זה בתנאי שעכשיו אין שם מים. אבל בדרך כלל, כשהצינור מטפטף, יש עכשיו שם מים. אם עכשיו יש מים, אז נגיד שבין השמשות לא היה, אבל עכשיו יש שם מים. אם עכשיו יש שם מים, אז הוא בסיס, יש בסיס באמצע השבת. אז לכן, הצינור אסור בטלטול. אז מה עושים? מביאים דלי, עם כפית או מזלג לא חד פעמי, ושמים את הצינור בפנים, כדי שלא יבדו כלים מחנון על הדלי. אבל איך שמים את הצינור בפנים? הצינור מוקצה אמרנו, יש עכשיו בפנים מים. אפילו שלא היה בין השמשות, עכשיו יש שם מים. איך שמים את הצינור בפנים? פשוט צריך לתפוס את זה, הצינור זה דבר מאוד קל. לתפוס את זה בין שני גבי היד, כן? ולהכניס את זה לתוך הדלי, זה דלטול בשינוי, לצורך דבר היתר, שלא יתלך לך בית, זה מותר. זרקתי בשבת כוס חד פעמי את הפח ונפלה מחוץ לפח. האם מותר להרים אותה ולשים אותה בפח או שהיא נהייתה מוקצה? היא לא נהייתה מוקצה כל זמן שהיא לא נמאסה. כך כותב מרן רב שלמה זלמן אוירבך. אז לכן, אפילו אם בתוך הפח, אם היא עדיין לא מורסה, היא לא מוקצה. רק אם היא נמאסה בתוך הפח, אז היא מוקצה. ולכן, בכזה מצב, אין שום חשש. עד כאן שאלותיכם להיום. מספרי הטלפונים שלנו כאן באופן לשנתך במאזינים 03-593-93. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום, שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, הרב אמר משהו שבפס הבא בכסנין, אז אם זה מאכל שרגיל אוכלים אותו לא לסובע, אז נחשב לבת הבא בכסנין.
אם זה עם הרגילות שאוכלים אותו לתענוג, ויש לו גם את הקריטריונים של פת הבא בכסנים, הם מולי לא שנקסס ומזונות. כל הבעיה היא כמו למשל לחמניה מתוקה, שיש לה את הקריטריונים של פת הבא בכסנים, זה נילוש ברוב מי פירות, אבל אף אחד בעולם לא אוכל את זה לכינוח ולתענוג, אוכלים את זה בתוך סעודה, שם יש בעיה, או במצות.
כן, אני הבנתי מהרב שזה לא תלוי בבן אדם כרגע לשם מה אוכל את זה, תלוי בכללות.
אם יש את הקריטריונים של פת הבא בכסנים, ממולי נילוש או נקסס, והעולם כן. רגילים לאכול את זה בתור כינוח ותענוג, ואני עכשיו החלטתי לאכול את זה בתור מזון וסובע, פשוט הדבר שברכתו מזונות, אלא אם כן קבעתי סעודה בכמות של 216 גרם, כן?
אם מישהו רוצה לאכול משהו באמצע הסעודה, לא להסביר, רק לכינוח. יש לו את הקריטריונים של פת הבא בכסנים, אבל בעצם זה משהו שאפשר לאכול אותו ככה, אפשר לאכול אותו ככה, מה הדין?
הוא לא מברך. אדם שאוכל רוג הלך בתוך הסעודה, אם זה לסובע לא מברך, אם זה לכינוח, יש פה ספק, ומחמת הספק לא יברך, ולכן גם לא יוכל, אלא יחפש לפתור את זה, זה מה שבא בקוף סמכת ספחת. ולמה? כי זה ספק פת, ספק פת איך אתה מברך. אם יש בזה שלושת התנאים, יברך, כי זה לא ספק. אבל אם אין את שלושת התנאים, כמו טורט, או כמו רוג הלך וכדומה, הוא לא יכול לברך, ספק פחות להקל, אבל גם לא יוכל. לך תחילה, שלא ייכנס לבית הספק, אני אפתור את זה בדברים אחרים. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לרב.
שלום וברכה.
הסכימו כל בעלי המוסר שקבלת הקבלות ראש שנה וכיפור זה לימוד חצי שעה יום יום מוסר. כמו שפל ליעד כותב, שמי שולד מוסר, יראת שמיים לא תהיה לו. אז אם אדם רוצה קבלה טובה לראש השנה, זה יום הכיפור, לימוד מוסר חצי שעה יום יום, זה הקבלה של כל הקבלות, הכי טובה בעולם.
יפה, חזק וברוך, מצוין, טוב מאוד. ככה צריך להיות, ללמוד מוסר, או יש כאלה קשה להם ללמוד מוסר, קשה להם לשבת מוסף ללמוד מוסר, אז לפחות תשמעו שיחות מוסר, יש להם כל כך המון רבנים, וכל אחד יכול להתחבר לרב שהוא אוהב, תשמעו שיחות מוסר, זה גם טוב.
כן, הרב עכשיו לאמצע בשאלה, יביע עומר דן לגבי, לפני זה 100 שנה, הרבים לא מוסכימים לצאת תרנגולת לשפיטה, אלא הם כן אומרים על או אגבר. עכשיו, מודע רק מצד ההפסק, מצד האלף למדי הוא לא דן, אז מכאן נלמד שאלף למדי לא שם השם?
לא, אין קשר. ברגע שאדם אומר שם השם בערבית או ברוסית או באנגלית או בצרפתית, הוא עובר באיסור שלא תישא את שם השם לוקח על השב. זה לא נידון שם, אבל זה דבר שהוא מוסכם. בסימן רשת דבב סיב דלת, ששם השם שאסור להזכיר לחינם, לא נאמר רק בשם השם בלשון הקודש, אלא גם בלשון לעז. וככה המשנה ברורה שם מביא, שגם בזה יש איסור. ברשת דבב סיב דלת. בסדר, אז זה לא הנושא שם, זה לא הנושא שם.
הבנתי, הבנתי. עוד שאלה קטנה, אם הוא ישן בעשר בלילה חצי שעה, ורוצה
לדעת
לבחור באהבת עולם, אבל הוא לא כיוון, יצא
או
לא בברכות התורה?
גם אם הוא לא כיוון יצא, אבל בתנאי שילמד אחרי התפילה מיד. זה מה שמבואר בסימן כן. מזיים. שהכוונה לא לעיכובה, כן. אבל הלימוד לעיכובה.
השם מערכת הרב, שנה טובה ומתוקה.
וכן אמר, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לכם הרב. רציתי לשאול אותך שם. אני מתפעל במניין שקצת רצים בתפילה. כמה אני יכול להקדים ולהתחיל בקצב שלי ולהיפגש איתם הכי מאוחר שאפשר, או הנהגה יותר נכונה להתפעל איתם במילה במילה?
לא, אתה יכול להקדים בפסוקי דזמרה ובברכות קריאת שמע לפניהם כמה שאתה רוצה. העיקר שבתפילת עמידה תעמוד איתם ביחד, תתחיל איתם ביחד.
זה הכי חשוב שבתפילת
עמידה... זה הכי חשוב, שתפילת עמידה תתחיל ביחד, כפי שמביא המשלב ברב בשם האחרונים, בסימן סמרווה וסיף קטן המדי. זה הכי חשוב.
תודה רבה, הרב. תודה, שיש שנה טובה
לכם. גם לך, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב. רציתי, יש לי שאלה קצרה בעניין שינוי מקום, אבל לפני, הרב שבוע שעבר שאלו אותו בתוכנית על אברכים שאוכלים במטבח בית כנסת ואין שם כיסא. הרב זוכר את השאלה?
כן.
הרב אמר למייסה שעדיף לברך בעמידה. אני ראיתי מישהו שכותב שאם אתה מברך בעמידה...
לא, אמרתי שנשען על הקיר.
כן, אבל בסוף, אם אין ברירות, אמרת שעדיף בעמידה.
אם לא נשען על הקיר ויש לו אפשרות ללכת לחדר אחר, שהוא רואה משם את החדר הקודם, אז ילך לחדר אחר וישב שם. אבל אם החדר האחר שהוא הולך, הוא לא רואה את החדר הקודם, והוא גם לא כיוון מראש לאכול פה ולברך שם, אז יש לנו שתי אופציות, או לעשות שינוי מקום הברכה, או לברך בעמידה. אז בכזה מצב אמרנו שעדיף שיברך בעמידה. זה המסקנה של הדברים.
נכון, אז על זה, אני ראיתי מישהו כותב שאם אתה הולך לחדר אחר, הביאור הלכה אומר שיכול להיות שבבית אחד זה לא נקרא שינוי מקום, ואז אתה מרוויח את שתי הצדדים.
לא, המשנה ברורה מפורש פוסק לא ככה.
הביאור הלכה בקוף עין חטא, הוא מסתפק אם בבית אחד יש שינוי מקום מחדר לחדר.
לא, זה לגבי, לא, מחילה, זה שתי דברים נפרדים לגמרי. לגמרי.
בקוף עין חטא,
לא קשור, מחילה. בקוף עין חטא סעיף ב' מדבר שבירכתי שהכניעה מדברו בסלון ואכלתי בסלון, ואני רוצה להמשיך במטבח. זה הוא כותב, שבדיעבד זה לא מהווה הפסק. אבל לגבי לאכול במקום אחד ולברך במקום אחר, זה מפורש בקוף פידע לציף קטן על במשתה בורה, שזה נחשב שינוי מקום.
אני מבין, אז לכן...
מפורש. לכן הכרענו כמו שאמרנו.
הבנתי. ועכשיו עוד שאלה, לגבי אדם שהולך בליל שבת נגיד ברחוב עם פיצוחים, אז יש לו, הוא הולך וכל הדרך הוא מפצח, יש לו דין הולכי דרכים, נכון? הוא מכוון על כל הדרך שהוא ילך.
בהולכי דרכים זה בתנאי שהוא התחיל לאכול בדרך, או סמוך ליציאה לדרך.
כן. לשאול עם זוכר לעשר דקות יושב שם. השאלה אם הוא יכול להמשיך שם לאכול, וגם מה הדין אחרי זה, או שזה נקרא הפסק, ישיבה שם עם אכילה ושתייה.
הולכי דרכים זה כל זמן שאדם נמצא בדרך, הוא נשב הולכי דרכים. הוא נכנס למקום, פחות מחצי שעה, זה לא יפקיע את הולכי דרכים. אם הוא כבר שעה שם, חצי שעה, זה יפקיע את הולכי דרכים. אבל זה הכל אם זה על הדרך שלו. זאת אומרת, נגיד, הוא נוסע מירושלים לטבריה, ואוכל ושוטה בדרך, ובאמצע הוא נכנס לאיזה מקום, אומרים לו, תשמע, אתה נכנסת על הדרך, אז עד חצי שעה זה לא נחשב שינוי מקום, מחצי שעה זה נחשב שינוי, עד חצי שעה אתה בתוך הולכי דרכים, אבל אם שהיית שם חצי שעה, פסק בך הולכי דרכים מהרגע הראשון שנכנסת. אבל פה אתה מדבר במשהו אחר. פה הוא הלך מהבית שלו למקום מסוים כדי להיות שם 10 דקות.
נכון.
אז ברגע שהוא הגיע למקום המסוים, פקע מנוחת דרכים, כי הוא כבר לא בדרך. אפילו שזה רק 10 דקות.
אבל זה חלק מהטיול, הוא אחר כך ימשיך. זה לא, זה עדיין כך הפסק.
כן, אבל זה היעד שלו. היעד שלו עכשיו ללכת להגיד מזל טוב השלום זוכר, נכון?
כן, ותוך כדי הוא הולך בדרך.
זה לא תוך כדי, זה לא שהוא רוצה לטיול ותוך כדי הוא נכנס ואומר, אם זה ככה אתה צודק. אדם הולך, אומר תוך כדי ניכנס, ניצא, אתה צודק, אז הכל הולכי דרכים, גם בתוך הבית זה הולכי דרכים. אבל אם הוא יצא מפה כדי ללכת להגיד מה זה טוב בשלום זה אחר, אז כשהוא יגיע לשם הוא כבר לא הולכי דרכים. כשהוא יחזור, יהיה עוד פעם הולכי דרכים בדרך.
זה תלוי בכוונה שלו כשהוא יוצא.
זה תלוי במציאות של האכילה שלו. האם המציאות של האחידה שלו בדרך שהוא הולך לדרך ורק על הדרך הוא נכנס לאיזה מקום, כמו שציירנו בשני המקרים הקודמים, או שהוא הולך במטרה להגיע למקום מסוים ולהיות שם כמה דקות, אז שהוא הגיע לשם הוא כבר לא הולך לדרכים?
טוב, אני מבין. טוב, ועכשיו אם יש לי רק בשביל הרב עצה קטנה לגבי, אני חיפשתי השבוע איזה אלון של רב בכל הלשון, ופשוט אם היה אפשר לתת בכל הלון מה הנושא, כי חיפשתי מוקצה מחמת גופו ולא יכולתי למצוא, אם יהיה מישהו שיוכל לעשות את זה, זה יהיה אני חושב תועלת.
למה? בכל אלון כתוב את הנושא, מה?
לא, כתוב תרומה, כתוב את הפרשה, ופתאום מופיע לי פורים כשפתחתי, זה לא מופיע מה נושא השיעור, כשמחפשים בכל הלשון, באלונים, מופיע רק את השם של הפרשה.
אתה מדבר על האלונים או על השיעורים?
על העלונים והעלונים הלכה למעשה.
עלונים כתוב, אבל כתוב בכל עלון בכותרת שלו כתוב איזה נושא, מה?
טוב,
בכל עלון, בכותרת כתוב את הנושא בצורה מאוד ברורה.
טוב, יישר כוח, שהרב יהיה לו הרבה סייעתא דשמיא, שנה טובה, כל טוב.
שלום למאזין הבא.
שלום
וברכה.
רציתי לשאול אם יש פח שנמצא בתוך מגירה, איך אפשר להשתמש בו בהיתר בשבת? זאת אומרת, כדי לדרוק לפח צריך לפתוח את המגירה.
מגירה או ארון?
מגירה.
מה זה מגירה? תסביר לי בדיוק איך זה עובד.
זה כאילו מגירה כזאת עמוקה, אז צריך לפתוח את המגירה כדי להגיע לפח. הפח נוסע בתוך המגירה כאילו.
אני רוצה להבין איך הוא נמצא.
הוא מונח על המגירה, מגירה עמוקה כזאת. הוא מונח בתוך המגירה.
כמו, כמו מגירה, שם... כמו מגירה, כמו מגירה של כלי מטבח?
כן.
והוא מונח בפנים?
כן.
אז הוא בסיס לדבר אסור. זאת אומרת,
שפותחים את המגירה מטלטלי, שפותחים את המגירה מטלטלי מטפח.
יפה. אז המגירה בסיס לדבר אסור. אז אם רוצים לפתוח את המגירה...
יש פה איזה יצא, איך להשתמש בו?
אם רוצים לפתוח את המגירה הזאת בשבת, צריכים להקפיד לפני שבת לשים דבר יותר במגירה שהוא יותר חשוב לך מהפח.
אז ימין זה יהיה בסיס...
ואז יהיה בסיס לאיסור ולהיתר. בסיס לאיסור ולהיתר, כיוון שאני לא יכול עכשיו לנער באמצע השבת, ואין חובת ניור קודם השבת, אז בבר בשולחן ערוך, בסימן שני יוציף חט, שמותר לפתח ולסגור את זה. מה דבר יותר... כן, מה אתה שואל?
זה מועיל גם אם מטלטלים את הפח בדרך הרגילה שמטלטלים אותו? זה לא מן הצד או משהו, זה הדרך הרגילה שמטלטלים את הפח.
כן. טלטול מן הצד נאמר גם בדבר שדרכו בכך. כך רואים בביור הלכה בשין עמד זין סעיף ב' ובשער הציון שם עוד זין, ויש לזה הרבה ראיות שם לגבי טיטו הבית. טיטו הבית זה דבר שהכי רגילי, ואף על פי כן אומר זה נקרא טלטול מן הצד, לטטות בית. יש לך רגילות יותר גדולה מזו? באף הפרחן הביאור הלכה מביא בשם האחרונים, בשינה מזיין סעיף וגם בשער הציון שם עוד זיין, שזה נקרא טלטול מן הצד, ויש לזה עוד ראיות, הערכנו בזה הרבה בשיעורים של סימן שינטט ועוד. אז לכן, זה אין לנו בעיה, ואתה צריך לשים שם דבר יותר, שהוא יותר נחוץ לך מהפח. האמת שכמעט כל דבר יכול להיות נחוץ יותר מפח, כי מה אדם צריך פח? הסקיות, נגיד הסקיות של, הסקיות הריקות, יש לך סקיות ריקות של פח זה, ושים אותם במגירה שם.
בסדר, תודה רבה.
ברוך תהיה.
כן.
שלום למאזין הבא. שלום.
כן, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, שאלה בקשר לתכנון, שתי פרטים רק. אחד, ספרדי שמתפלל זה אשכנזי, אז
ספרדי שמתפלל, לא שמעתי?
בבית כנסת, ספרדי שמתפלל בבית כנסת אשכנזי, ועכשיו מגיעים לתחנון והוא בעצם צריך להגיד וידוי וידוי ודגים המידות. השאלה שלי, שתי שאלות. א', האם יש בעיה בעצם שהוא עומד שכולם יושבים מתחילים תחנון? בית, שראיתי שבמשנה ברורה, מבואר, בשולחן ערוך בעצם, שצריך לשבת הרי בתחנון, המשנה ברורה אומר, שמעריל היה גומר את 18, אז, אם, אז הוא היה יושב, היה עומד באותו מקום, בשביל לא לחכות ארבע עמות את מה שחוזרים, כדי, את מה שצריך לעשות עושה שלום, בשביל ולהגיד
תחנון. בשביל לשבת בנפילת הפיים, בנפילת הפיים.
בנפילת הפיים. אז יש עניין להתחיל מיד עם הציבור, במיוחד שאם אתה אומר... וידוי לפני, אתה לא מספיק ליפול תחנון עם הציבור. אז השאלה שלי, מה הדבר הנכון לעשות?
הדבר הנכון לעשות, לומר וידוי, ואין בזה משום לא תתגודדו, כי הוא הולך לפי סדר התפילה שלו, ואחרי הוידוי, ישב ויאמר איתם, הרי בלאו הכי, המזמורים, אם זה בני ספרה ובני אשכנז, זה מזמורים שונים, כן? הם הולפים על הפעם, אנחנו הולפים. יש, בוודאי שיש עניין להגיד ביחד, אבל העניין הזה לא מתגבר על הדילוג של סדר התפילה של תחנון לפני נפילת הפיים. יודגים למידות לא צריך להגיד, גם לא בטעמים.
אוקיי, ממש תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, רציתי לשאול בדיני עניית המן. אם, זאת אומרת, נניח אני אוכל ארוחת צהריים בישיבה, ויש לי אפשרות או לברך בקול, מזונות, אדמה, לא משנה, או לברך בשקט, כי שמעתי פעם בסימן בן ישחי שיכול להיות שיש בעיה, כי אם חייבים לענות אמן, ובעצם אני יודע שלא כולם יענו, נניח אני אברך בקול, יש כאלה אוכלים, מדברים, לא יודע, אולי שתיים מתוך שש, שבע יענו, אז אולי עדיף שאני אברך בשקט, או חשבתי גם אולי להגיד רק את הסוף בכל, ואז יש דעות שזה לא חובה, ואז אני פחות כאילו מכסיל אותם.
תראה, אם לא ברור לך שלא כולם יענו, אז תברך בכל רב. אבל אם ברור לך שחלק לא עונים, וידוע שיש עונש גדול למי ששומע ברכה ולא עונה, וגם אם הוא שומע רק את הסוף של הברכה, גם שם יש חיוב לענות אמן, כפי שמעריך הבירור לך ברשת את וב, אז בכזה מצב עדיף לברך בשקט. אף פעם שאתה מפסיד פה מעלה של עניית אמן, אבל אתה גם מרוויח שחלילה אנשים לא ייקשלו בגללך. אבל זה רק אם ברור לך, זה רק אם ברור לך, זה רק אם ברור לך שלא עונים. אבל אם לא ברור לך שלא עונים, אז אתה לא צריך לחשוש, אלא לברך בכל רם. כתבנו על זה, אם אתה רוצה, תסתכל בסימן רשת את וב בהלכות ברכות.
אולי גם מטעמים וכו'.
כן.
כן, תודה רבה. כל טוב, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
קודם כל, כמובן, תודה רבה על התוכנית, כמו שהרב עושה לנו.
יישר כוח.
ורציתי שאלה, מאכל שנאכל על פי רוב עם הידיים, לדוגמה כנפיים, לדוגמה חמוצים, ואני אוכל אותו עם מזלג, מה דינו לגבי נטילה לגבי משקה, האם צריכים או לא?
מאכל שבדרך כלל אוכלים אותו בידיים ואתה אוכל אותו עם מזלג, זו השאלה, או שיש כאלה ככה ויש כאלה ככה? אני אתייחס לשתי הדברים. אם זה מאכל שיש כאלה אוכלים אותו בידיים ויש כאלה אוכלים אותו באמצעות מזלג, כמו למשל מלפפון, או יש כאלה אוכלים ככה, יש כאלה אוכלים ככה, ואתה אוכל אותו עם מזלג, אז בכזה מצב אתה לא צריך איתו לידיים. למה? כי אתה אוכל את זה עם מזלג ואתה לא משונה, אתה לא חריג, כי יש כאלה שאוכלים ככה. אבל אם זה מאכל שכולם אוכלים אותו ביד, ואתה החלטה לאכול אותו עם מזלג, למשל אפרסק. אפרסק רטוב, מי אוכל אפרסק רטוב עם מזלג? לא משנה אם הוא שלם או חתוך, מי אוכל אותו עם מזלג? אוכלים את האפרסק, בין אם הוא שלם, בין אם הוא חתוך, אוכלים אותו ביד, לא אוכלים אותו. אלא אם כן זה חתיכות קטנות, אבל חתיכות גדולות של אפרסק, לא אוכלים אותו עם מזלג. אז גם אם אתה החלטת לאכול אותו עם מזלג, בטלה דעתך, ואתה צריך נטילה. כך מבואר בפוסקים, כך מבואר בפוסקים בסימן קוף ננחת, במשנה ברורה שמה, בסעיף קטן חפתת.
ואם העולם אוכל אותו עם מזלג, כן כן, אבל אם העולם אוכל אותו עם מזלג את המאכל הזה,
סליחה, סעיף קטן חבב, תהיתי. סעיף קטן חבב, אם העולם אוכלים אותו עם מזלג ואתה רוצה לאכול אותו מה? בלי מזלג.
כן.
עוד פעם, מקודם שאלנו שאלה הפוכה. מקודם שאלנו שאלה הפוכה, שרגילים לאכול אותו בלי מזלג ואתה אוכל אותו עם מזלג. אז אמרנו, אם כולם רגילים לאכול בלי מזלג ואתה אוכל עם מזלג, בטלה דעתך, אתה צריך ליטול. עכשיו אתה שואל שאלה הפוכה, שכולם אוכלים עם מזלג ואתה אוכל ביד, אז ודאי שאתה צריך ליטול.
אוקיי,
בקיצור, לחומר לשני הצדדים.
בכל
זה משקה. כן, כי סוף סוף, זה יש בזה עניין שאתה את התומה שגזרו.
כן.
ברור.
תודה רבה, ושבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רוצים לשאול הרב בסימן קופה הנחית, מה שהרב הרב בסיף קטן ממבק לדבר לחדר אחים.
כן.
שמה בדיר שהוא בהערה 31, הם כותבים שהולכי דרכים שהם הגיעו לבית, אז עדיין הוא ממשיך זינו לדעת הולכי דרכים. הם כותבים אני, ואחים הולכי דרכים.
אני לא מסכים עם זה, אני ראיתי את ההערה הזאת, אני לא מסכים עם זה בשום פני ואופן, ולכן גם בספר אפילו לבאתי את זה. גם המקורות שהובאו שם, לעניות דעתי לא מדויקים, ויותר מזה, אחר כך הראו לי שרב חיים קניבסקי מפורש באחד הספרים, כותב מפורש כמו שאמרנו, שברגע שהוא הגיע לבית, פקע מנודי של הולכי דרכים. אז גם בסברה זה ככה, וגם ככה אומר רב חיים קניבסקי, שברגע שאדם הגיע לבית, פקע מנודי של הולכי דרכים.
מדהים. בסדר, יש עוד הרב שאלה לגבי אדם שעובד בפינויים. הוא מפנה דירות, ומוציא את הסחורה, את כל מה שיש שם בבית, מפנה אותו. זה העבודה שלו. הוא שואל מה קורה מפינה עכשיו ארונות ומיטות, ואז אחרי שהוא בא לזרוק את זה, הוא שבר את הארון, ומצא שם כסף. האם הוא צריך
להחזיר את זה? לא הבנתי, מה זה הפינויים שהוא מפנה? הוא מפנה לפח? לאן הוא מפנה?
כן, הוא מפנה, זה העבודה שלו. הוא לוקח דירה, הורים לוקח 1,000 שקל, תפנה את כל הדירה, תוציא אותה ותוציא את הכל. עכשיו, תוך כדי הפינויים, הוא לוקח את זה למחולה וזורק.
כן.
זה עבודה שלו, ואומר, אתה יודע מה, אולי מישהו פה פעם הרביא כסף. אולי אבא שלהם שנפטר, אולי הרביא, הוא שובר את הראש שם כסף. האם השאלה אם יש פה את הנקודה של הייאוש, או לא ייאוש, הם ידעו מזה, זה נקרא ייאוש שלא מדעת. האם צריך דעת, איך לראות את זה?
כן, יש בזה ערכות.
הוא כאמת עובד בעבודה הזו על דעת זו. זאת אומרת, הוא אומר, על מה שאני מקבל, 1,000 שקל לפני, זה לא שווה לי, אבל הוא מחכה למציאה הזו, זה מה שנקרא.
כן. יש בזה איכות דברים גדולה מאוד, גם במורדכי וגם ברמה בחושן משפט ובאחרונים, שם בדיני אבידה ומציאה, בסימן רסמך זין, ברש למד בית. למעשה, קשה מאוד להקל לתת לו את הדבר הזה. כי כל מה שאנחנו אומרים, שאדם מתייאש, עד כמה שיש לו דעה למה שהוא מתייאש. פה אין לו דעה כדי שיתייאש לזה, הוא לא יודע שזה נמצא פה כדי שיתייאש מזה. אז לכן, מבחינת האדם, הוא לא מתייאש מהזומנים שיש בתוך הארונות שהוא לא יודע שנמצאים שם. הרי זה שייך לבן אדם, כי אבא שלו הוריש לו את זה. אז הוא לא יודע מזה. זה שהוא לא יודע מזה, זה לא אומר שזה לא שייך לו. זה שייך לו, רק הוא לא יודע מזה. אז לכן, לא נוכל להקל לתת לו אותו מפנה את הכסף הזה.
הוא אומר שעכשיו הוא משאיר את זה פה, הוא אומר, עוד 5 דקות, בא מישהו לוקח את זה.
זה לא משנה, כל זמן שהכסף לא הגיע לפח באופן שזה עבוד ממנו לגמרי, זה עדיין שלו. זה דין של שבת עבדה. זה דין של השבת עבדה. הרי אפילו אם אדם הקד דבש שלו נשבר ומתחיל להישפך, גם יש דין של השבת עבדה, אף על פי שעוד שנייה הכל יישפך לרצפה. כן? זה מפורש ברשת המחזיין. טוב, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, נשאלתי על ידי אבי מורי, אדם שעובד במפעל, והוא מברך על כוס מים באחד המבנים של המפעל, לאחר מכן יוצא ומטייל בין המבנים, והמפעל מוקף גדר, מוקף חומה. הוא מברך על כוס מים, מכוון לפתור את כל מה שהוא הסתובב למהלך המבנים. האם באמת מועיל לו, כמו שבבית זה מועיל,
כן.
גם לאחר שעבר, שיעור, לאחר שעבר זמן שיעור של עיכול?
כן. ברגע שהכל מוקף חומה או גדר, הכל עכשיו רשות אחת, וכל הבניינים בין ה... בתוך אותו מפעל גדול, בתוך אותו קמפוס, הכל עכשיו כמו חדר לחדר באותו בית, כמובן בסימן קוף הנחת סיף ג' וערכנו מזה מאוד בהליכות ברכות בקוף הנחת, ולכן דעתו מועיל, וגם אם לא היה דעתו בדיעבד, לא חוזר ומברך.
גם מקום מאוד מאוד גדול ממש.
מקום מאוד מאוד גדול, בוא ניקח גן חיות, זה מקום ענק, בוא ניקח עם קמפוס של בית חולים, מקום ענק, ואתה עובר מבניין לבניין, ותחת כיפת השמיים וכו', לא חוזר ומברך. למה? כי הכל נחשב תחת, נמצא תחת ריבונות אחת, תחת שליטה אחת, או בסיס צבאי, דברים כאלה גדולים.
מעולה. תודה רבה, הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, הרב. אני רוצה לדעת, הרב, אנחנו עושים בבית פריקסה או סופגניות, אנחנו עושים את זה קודם כל בצק, ולפני הטיגון אנחנו עושים את זה, שזה כבר ראוי לאכילה, כדי שלא לספוג הרבה שמן, ולאחר מכן מדגנים את זה. זאת אומרת, שאין לנו רצון כל כך באפייה, אלא כדי שלא לספוג שמן. השאלה
היא כזאת, אחרי האפייה של הפריקסה, זה ראוי לאכילה כמו שהוא או לא ראוי?
אחרי האפייה ראוי לאכול, כן.
בין האפייה לתיגון, זה ראוי לאכילה או לא ראוי לאכילה?
כן, 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 אופים אותו לגמרי, אפייה מלאה אפשר לאכול אותו ככה, ולאחר מכן מדגנים אותו,
ראוי לאכילה. זה מה שמרן כותב בקוף סמך רציפיות, שאם זה כזה התפעת, וטיגנתי את זה בשמן עמוק, אי אפשר
להבין. אמרו לי שיש סברה...
אמרו לי שכל
מטרת האפייה זה דבר צדדי. שכל מטרת האפייה זה דבר צדדי, זה לא בשביל האפייה עצמו. אמרו לי בשם הרב זה ברק הזאת, השאלה...
לא, זה היה משהו אחר, דיברנו על משהו אחר. דיברנו על פיטה קרנץ', פיטה קרנץ' ובגט קרנץ', ששם אופים את זה באפייה של 70-80% בתור בגט רגיל, פיטה רגילה, ואחר כך מעבירים את זה למפעל אחר, שהוא פורס את זה לפורסות קטנות, מטבל את זה, ומכניס את זה לאפייה השנייה, עד שזה יהיה קרנץ'. שם אמרנו שמברכים על זה בורא מיני מזונות, והערכנו בזה גם בספר הלוחות ברכות בסימן קוף סמכת, והוכחנו את זה מפוסקים, שכיוון שכל מטרת האפייה הראשונה זה רק בשביל לאכול את זה בתור כינוח ותענוג, ולא בתור סובע, ולא משווקים את זה לעוד מפעלים, אלא רק למפעל השני, לכן זה נחשב כפת הבא בכסנין, כי כל האפייה הראשונה זה רק בשביל לייצר מזה באפייה השנייה פת הבא בכסנין. זה כשאתה בא לדון...
אבל גם כאן כל האפייה שלי לא, זה בשביל
זה לייצר כשאתה בא, זה שלא יספק גם בשמן. זה כשאתה בא לדון... על המהות של המאכל, האם זה מהות של מאכל של סביעה, או מהות של מאכל של כינוח ותענוג. אני אומר לך, המהות של המאכל הזה זה כינוח ותענוג. אבל כשאתה בא לדון בין אפייה לבישול, שלמה על בישול מברכים מזונות? לא בגלל שזה מהות של כינוח ותענוג, פשוט כי זה לא לחם, כי זה תפשיל. אז פה אני בא ואומר, ברגע שזה אפייה ואחר כך בישול, זה נשאר אפייה, זה נשאר לחם. הבישול לא יכול לבטל אפייה, זה שתי סברות נפרדות. בישול לא יכול לבטל אפייה אם זה כזית. זה לא שייך להגיד מה חשבתי מראש, כי במציאות האפייה לא מתבטלת, זה נשאר רפוי.
ושם למה מתבטלת?
במה?
בפיטה קרנץ', למה זה כן מתבטל?
פיטה קרנץ', זה לא שזה מתבטל, זה מראש מאכל שתוכנן לאכול אותו בכינוח ותענוג. מאכל שתוכנן לאכול אותו בכינוח ותענוג, וזה כל מטרת האפייה שלו, זה נקרא אפייה לכינוח ותענוג. אבל בציור שלך זה משהו אחר, שתיהם זה לא לכינוח ולתענוג, שתיהם זה לסובה. אלא מה אנחנו אומרים?
כן.
שבצק מבושל הוא לא נקרא תפשיל, הוא לא נקרא מאפה. פה הוא לא נקרא תפשיל. למה הוא לא נקרא תפשיל? כי הוא היה אפוי לפני כן. אפוי שבשלו לא התבטל האפייה. זה שתי צברות נפרדות.
אמן, תחזק וברוך
הרבה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
היא כזאת. אני עשיתי קורס ללכידת נחשים. עכשיו, המבחן זה לשתי חלקים. יש מבחן בכתב, שזה יותר כמו ביולוגיה כללית על הנחשים, ויש מבחן מעשי. איך ללכוד בפועל, לא שאלות. עכשיו, את המבחן המעשי, אותו אני עברתי. הקטע שבמבחן בכתב, שם אני עתקתי. אז, וקיבלתי מהם רישיון. השאלה היא, אם יש פה גזל דעת, אני צריך להחזיר את הרישיון.
תראה, בוא נגיד ככה, למה אתה זקוק, למה אתה זקוקים כדי ללכוד נחשים? אתה מעשי או אתה עיוני? או את שתיהם?
מה, בפועל כאילו? או בשביל הרישיון?
בפועל כדי ללכוד, לדעת ללכוד נחשים. מה צריך, את הידע המעשי או את הידע העיוני?
לעניות דעתי את המעשי,
ללכוד
בפועל.
לא, מעשי ודאי שצריך, שאלה אם גם את העיוני צריך. בוא נשאל אותך עוד שאלה.
לא חושב שזה כל כך קריטי.
בוא נשאל אותך עוד שאלה. את החומר העיוני ידעת או ושכחת או שלא ידעת בכלל?
לא, למדתי ממש קצת.
את הקצת שלמדת זה מספיק בשביל להשלים את הידע עם הידע המעשי שלך ללכוד נחשים? אתה צריך לבחון את הדבר הזה. אם הידע הבסיסי שיש לך בעיוני, אם הידע הרב שיש לך במעשי, זה מספיק בשביל לדעת ללכוד נחשים, זה בסדר, זה מספיק. לא שזה לך תחילה מתיר, אבל בדיעבד זה בסדר.
אז אני לא צריך
להחזיר
את הרישיון?
אם אתה עונה על מה שאמרתי, אז אתה לא צריך.
אוקיי, תודה רבה,
כבוד הרב. ברוך תהיה. נזכירכם שמי שמעוניין בעלונים, יכול לשלוח בקשה למייל HL 5047 5047 HL 5047 5047, שטרודל וכו'. וגם מי שרוצה תחנות דלק ששומרות שבת יבקש במייל הזה. כאן הגעת תוכנית לסביבה. תודה רבה לכם, אז אם שהייתם את הווח קמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ושלום הפולק. יהיו שלום, שבת שלום.